שלום לכולם, הפרשה שלנו פרשת ראה. בפרשה שלנו משה רבנו ממשיך להפנים בנו את הרצון ואת הצורך בשמירת התורה והמצוות. משה רבנו דורש מאיתנו להתבונן. ראה פירושו תתבונן. הנה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה. זאת אומרת, אדם צריך להסתכל על הקיום של התורה והמצוות כאל ברכה, וחלילה הצד השני היא קיום התורה והמצוות, שזו הכללה. בורא עולם נתן לנו שתי דרכים. מי שבוחר זה רק אנחנו. יש לך דרך של ברכה, דרך של כללה. מהי הדרך של הברכה? אם נשמור את המצוות, אם תשמרו כל עם ישראל את המצוות, תקבלו את הברכה. ואם חלילה להפך, תקבלו את הכללה. לאחר מכן משה רבנו רוצה שזה יהיה משהו, לא משה רבנו, בורא עולם, מצווה כאשר עם ישראל ייכנסו לארץ, אחרי שיכבשו את הארץ, ואחרי שיחלקו את הארץ בין השבטים, כל עם ישראל היו צריכים להיאסף להר גריזים והר עיבל. חצי מעם ישראל עמדו על הר גריזים, והחצי השני עמדו על הר עיבל. הלוויים והזקנים עמדו באמצע, ונתנו את הברכה כנגד הר גריזים. זאת אומרת, אמרו שמי שישמור, בכל רם אמרו, מי שישמור את התורה והמצוות לקיים את כל המצוות, הוא מבורך, וכל העם ענו אמן. אחרי זה הפכו פניהם כנגד הר עיבל, ואמרו את הכללה, ארור האיש, ארור האיש, אשר לא ישמע, אשר יעשה כך וכך, וכולם ענו אמן. מה מיוחד בהר גריזים והר עיבל? הר גריזים והר עיבל הם שני ערים סמוכים, קרובים אחד לשני. אבל שונים מאוד, הר גריזים כולו פורח, והר עיבל שמם, שם לא גדל שום דבר. בורא עולם רצה שעם ישראל ירגישו בחוש, יראו בעיניים, יהיה להם הרגשה מה זה כללה ומה זה ברכה. אז את הברכה כנגד הר גריזים, תראו בעיניים איך זה פורח, והכללה כנגד הר עיבל שהוא שמם. לאחר מכן, משה רבנו מצווה את עם ישראל, כשיכנסו לארץ, צריכים לקיים שתי מצוות. מצווה ראשונה, להשמיד, לאבד, לא להשאיר זכר לכל שרח עבודה זרה שהיה בארץ ישראל. ודבר שני, עם ישראל היו מצווים להקים, לבנות בית לשם, שבו יביאו את כל הקורבנות, בית המכירה. בעלייה שלישי, יש לנו פרשת נביא שקר או חולם חלום. אם מגיע אדם ואומר שהוא נביא, או אדם מגיע ואומר שהוא חלם חלום, ומה הוא רוצה לומר? הוא רוצה להגיד לנו שנלך ונעבוד עבודה זרה, אבל לא סתם. הוא אומר לנו גם כן, מביא לנו אות או מופת. הוא אומר, תראו שאני צודק, מחר פתאום ירד גשם באמצע הקיץ. וכמו שהוא אומר, ככה קורה. יורד גשם באמצע הקיץ, כמו שהנביא שקר הזה אמר. ההלכה היא שלוקחים אותו וסוקלים אותו. כי הוא ציווה אותנו לעבוד עבודה זרה. אבל איפה, אבל מה שהוא אמר יתקיים. תורה הקדושה אומרת, דע לך שזה ניסיון מהשם יתברך. לראות איתם, אם אתה אוהב את השם יתברך, אדם שאוהב את השם יתברך, גם יראה אות מופת, זה לא יפריע לו. אנחנו לא תלויים באותות מופתים. שימו לב, אנחנו לא מאמינים בבורא עולם, ולא מקיימים את התורה, כי משה רבנו נתן לנו אות או מופת. לא. אנחנו מקיימים את התורה כי בורא עולם נגלה אלינו במעמד הר סיני. זה לא אותו מופת, זה בורא עולם נגלה בכבודו ועצמו במעמד הר סיני לעיני 60 ריבו, 600 אלף, לא כולל נשים וטף ילדים, ואמר לכולם, כולם שמעו וכולם ראו אנוכי השם אלוקיך. כולם באותה שעה היו בדרגת נביאות. את זה קיבלנו מאבא לבן, וזה בשבילנו הדבר הכי חזק יותר בעולם. גם אותו מופת לא יזיז אותנו כי אם לא נימה. אבל זה ניסיון מעת השם יתברך. זה פרשת נביא או חולם חלום. לאחר מכן, בהמשך עליית שלישי, יש לנו פרשת מסית ומדיח. אדם שבא אליך בסתר ואומר, בוא, כדאי לעבוד על זרה, תראה, מרוויחים, זה שווה, 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 שווה. לא תחוס ולא תרחם עליו. אתה מצווה להגיע לבית דין ולהעיד עליו שהם יוציאו אותו למוות. כי הוא מסית ומדיח, למרות שהוא יכול להיות האח הכי קרוב אליך, אבל בורא עולם יותר קרוב, גם יותר מהאח הזה. בורא עולם קרוב אלינו יותר מכל נברא בעולם. והדבר השלישי, יש לנו פרשת עיר הנידחת. עיר הנידחת, השם ישמור, עיר שלמה, כולם עובדי עבודה זרה, לא ישאירו מזוזה אחת בבית. אתה בודק, בית הדין מצווים לבדוק ולראות באמת ככה, כולם שם עובדי עבודה זרה, במצב כזה, הדין הוא, שזה עיר בארץ ישראל, מחריבים, משמידים אותה כליל, והייתה תל עולם, לא תיבנה עוד, כל שלילה שורפים, וכל אנשים שבהרוגים לא משאירים ממנה זכר. זה נקרא עיר הנידחת. בעליית רביעי, עוברים קצת לנושא אחר, שם יש לנו הלכה שאסור ליהודי לשרוט את הבשר או לתלוש שיער על מת. למה? כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. ועוד דבר נובע מדי שאנחנו עם קדוש, אנחנו אסור לנו לאכול דבר שהוא תמה. תמה לא הכוונה מדין תומה ותאורה, אלא הכוונה בהמה תמאה. ופה משה רבנו חוזר אל עם ישראל על כל דיני כשרות המטבח, מה כשר, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. בעליית חמישי יש לנו דין מעשר, אבל לא מעשר ראשון, זה כבר למדנו עליו לפני כן, אלא מעשר שני ומעשר עני. בעליית שישי יש לנו דין שמיטה, אבל לא שמיטה של הקרקע, כמו שמופיע בפרשת בהר, אלא שמיטת כספים. וזה נעשה בסיום השנה השביעית, שכל חוב שמישהו חייב לך, הוא נשמט בסיום שנת השמיטה. זה נקרא שמיטת כספים. לאחר מכן יש מצוות הלוואה לעני, והתורה מזהירה שאתה מצווה להלוואות לעני, לעזור לו, הגם שעלול החוב שלך להישמל בשמיטה, אסור לך לפחד מזה. תלווה לו, למרות שיכול להיות שתעבור על שנת שמיטה ותפסיד כביכול את הכסף. התורה מבטיחה שאתה לא תפסיד את הכסף. כי כמה שדיכור התפסיד פה, בורא עולם ייתן לך פי כמה וכי כמה. בעליית שביעי, יש לנו דיני בכור, אדם שיש לו כבש, עז, שור. הבכור שנולד מהפרה, הוא קדוש לשם. צריך להביא אותו לכהן, הכהן מקריב אותו על גבי המזבח, ואוכל את הבשר. ואם הבכור היה בעל מום, אז גם כן צריך לתת אותו לכהן, אבל אותו כבר לא מקריבים גם במזבח, פשוט הכהן שוחט אותו ואוכל אותו, זה רכוש של הכהן. בסיום הפרשה יש לנו חזרה על שלושת הרגלים, פסח, ספירת העומר, חג שבועות וחג סוכות, ושם כתוב את הפסוק המפורסם, ושמחת בחגיך. עכשיו נתחיל בעזרת השם בקריאה. פרשת ראה, עליית ראשון. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מסווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מסווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, והיה כי יביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה ושמה לרשתה, ונעשת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עבל, הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל אסל אלוני מורה, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. בשני וחמישי, ברוב החומשים, אולי בכולם, העצירה לכהן זה בסיום הפסוק שקראנו לפני כן. וירישתם אותה וישבתם בה. אבל זה לא כל כך נכון לעצור שמה, כי התורה לא אמרת שום דבר. כי אתם עוברים את הירדן, וירישתם את הארץ וישבתם בה, נו מה? לא אמרת שום דבר. יותר נכון להפסיק במקום שעצרתי כאן. אשר אנוכי נותן לפניכם היום. ומכאן אלה החוקים המשפטיים להתחיל את העלייה ללוי. אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ אשר נתן אדוני אלוהי אבותיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. נשים לב באתנח לעצור עצירה מוחלטת לרשתה. אם חלילה לא נעצור פה באתנח, שינינו את המשמעות של הפסוק. לרשתה כל הימים? בורון המתנו לרשת כל הימים? יורשים פעם אחת וזהו. כל הימים זה חוזר על תשמרון לעשות כל הימים. אלה החוקים משפטים אשר תשמרון לעשות כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. לכן במילה לרשתה יש אתנח שאומרך תעצור. כאן נגמר המשפט והמילה כל הימים חוזרת על לפני כן. עבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. פה עוד יותר צריך לשים לב, יורשים אותם, המילה אותם היא בתרחה. תרחה למד, זה אותם מפסיק גדול. לא כמו התנח, גם לא כמו זקף קטון. אבל גם תרחה נקראת משנה, צריך לעצור בה. אדם שלא יעצור פה בתרחה, ויקרא ברצף, אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם, שיבש את הפסוק, שינה את המשמעות. וכי אנחנו חלילה וחס, יורשים את האלוהים של הגויים, אנחנו יורשים את העבודה זרה, חד ושלום. את העבודה זרה מאבדים ומשברים. מה כוונת הפסוק? עבד תעבדו את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם. את מי אתם יורשים? אתם יורשים את המקומות מהגויים. אתם יורשים את הגויים. אתם לא יורשים את האלוהים שלהם. אתם יורשים אותם, את האדמות, את הארץ. לכן מאוד חשוב. אשר אתם יורשים אותם. תעצור. את אלוהם. מה את אלוהם? את אלוהם זה חוזר על תחילת הפסוק. עבד תעבדון. את מי עבד תעבדון? את אלוהם. כמה חשובה העצירה לפי הכללים של הטעמים. אם אתה לא מדקדק ולא שמים לטעמים, אתה עלול חלילה לשנות דברים לחלוטין. ונתסתם את מזבחותם. ושיברתם את מסרבותם ואשריהם תצרפון באש ובסילי אלוהיהם תגדעון ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא לא תעשון כן לאדוני אלוהיכם. כתוב כאן שאסור לנו לעשות ככה, לא תעשון כן, אסור לכם לעשות ככה לשם אלוהיכם. מה הכוונה? מה אסור לעשות? נחלקו בזה רבותינו, יש שני פירושים, ולמעשה, הלכה למעשה, שני הפירושים, שניהם נפסקו להלכה, שניהם אמת. לפני כן אמרנו, הבית תעבדון כל המקומות, ועל זה את אומרת, לא תעשון כן. חלילה, אם יש מזבח של בורא עולם, בית כנסת, בית מקדש, הר הבית, אדם שנוטץ שם מן האבנים, הוא עובר לאו דאורייתא, שלא תעשון כן השם אלוקיכם. ומה הפירוש השני? לפני כן התורה אמרה שהכנענים, הגויים שהיו בארץ, הם היו עובדים בכל מיני מקומות. מקום פה, מקום שם, מקום שם. על זה התורה אומרת גם כן, לא תעשו כן לשם אלוקיכם. אל תעבוד את השם בהמון מקומות. כלומר, אל תבנה מזבח פה, מזבח פה, מזבח פה. אלא מקום אחד שהוא יקרא בית הבחירה, ושם תבנה את המזבח, ושם תביא את כל הקורבנות שאתה צריך להקריב. כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה פה עוצרים ללוי בשני וחמישי ואהבתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובחורות בקרכם ושונכם נשים לב ואת מעשרותיכם עין בשבנח איך אני מבטא אותה? מעשרותיכם רק עכשיו אני אגיד את זה ברצף מעשרותיכם אבל כדי ללמוד איך לבטא בצורה הנכונה אז אני אחלק את המילה מעשרותיכם ואת מעשרותיכם מעשרותיכם שכתוב כאן הכוונה היא למעשר שני מעשר ראשון לא צריך לאכול אותו בבית המכירה לא צריך לאכול אותו בירושלים מעשר אני גם לא צריך לאכול בירושלים מה שצריך לאכול בירושלים זה מעשר שני היום אנחנו במקום, אנחנו מפרישים היום מעשר שני. חייב להפריש מעשר שני. אבל מה עושים איתו? הרי אנחנו לא יכולים לאכול אותו בתאורה בירושלים. מה עושים איתו? פודים אותו על כסף. מה שהיום, כשעושים מעשרות, צריך לאחד מטבע, המטרה שמאחדים מטבע, כדי לפדות על המטבע את המעשר שני. תרומת ידכם שכתוב כאן, הכוונה ביקורים, המצווה הזאת לא מתקיימת בימינו בכלל. מצוות ביקורים, תרומת ידכם הכוונה ביקורים. יש כאן משהו שהוא נראה לכאורה ככפילות. עולותיכם זה קורבן עולה. זבחיכם זה קורבן שלמים. בהמשך הפסוק כתוב, נדריכם ונדבותיכם, נדרים ונדבות. גם זה, מה יכול להיות נדרים ונדבות? או עולה או שלמים. אז לכאורה עולה או שלמים כתובים פעמיים הפסוק, גם בהתחלה וגם באמצע. התשובה היא שתחילת הפסוק מדבר על קורבנות שהם חובה. עולותיכם שאתם חייבים, שבעולם חייב אתכם להקריב. כמו עולת ראייה שברגלים. זבחיכם זה השלמים גם כן שלמי חובה. לעומת זאת נדריכם ונדבותיכם זה עולות ושלמים שאתם מליבכם נדרתם או נדבתם. שגם את זה אתם צריכים להביא לירושלים ולהקריב את זה בבית המקדש. ואכלתם שם לפני אדוני אלוהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך אדוני אלוהיך המילה ברכך יש כאלה גורסים ברכך יש כאלה גורסים ברכך ויש כאלה ברכך לכל אחד אמרתי לכל אחד יש לו על מה שיסמוך, אנחנו בישיבה קוראים ברכך. לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו כי לא בתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר אדוני אלוהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בטח. עליית שני. והיה המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנוכי מסווה אתכם עולותיכם וזבחיכם מעשרותיכם ותרומת ידכם וכל מבחר נדריכם אשר תדירו לאדוני זוכרים מעשרותיכם, עין בשבנח. לשים לב לעוד דבר, אשר יבחר לבטא את היוד בחיריק. לא נגיד בטעות אשר יבחר, לא נחבר את היוד למילה הקודמת, וגם לא נאמר אשר יבחר, אלא אשר יבחר. עכשיו מי שקורא את הפסוק הזה, לכאורה הוא תמה. הרי הפסוק הזה נאמר בדיוק למעלה. אותם דברים, מסרותיכם, זבחיכם, עולותיכם, תרומתיכם, נדריכם. לכאורה זה כפילות. שאלה יפה מאוד, והתשובה היא שזה לא כפילות, כי התורה באה לרמוז כאן, לא סתם לרמוז, זה רמז גס מאוד, שיהיו שני מקומות שהם יהיו בית בחירה. ראשון, והוא לא יתקיים, ואחר כך יהיה את השני, והוא יתקיים לעולם. הראשון זה משכן שילו. עם ישראל בנו משכן בשילו, והמשכן הזה עמד לא מעט זמן, 370 שנה. לדעדיוק 369 שנה, ב-370 כבר נחרב בימי הפלישתים, בזמן אלי הכהן, על זה בעצם דובר בעליית ראשון, בעליית שני התורה חוזרת כביכול הפסוק פעם נוספת, לא מראה יהיה עוד בית בחירה, וזה בית המחירה שהוא נקרא בית עולמים, זה בית המקדש בירושלים, שגם כשהוא יחרב, הוא ימשיך להיות קדוש בקדושתו הראשונה, יבנה פעם שנייה ושוב יחרב, ושוב יבנה בעזרת השם בקרוב ממש, בפעם השלישית. ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם, אתם ובניכם ובנותיכם ועבדיכם ואמהותיכם והלוי אשר בשעריכם, כי אין לו חלק ונחלה איתכם, ישמרך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי אם במקום אשר יבחר אדוני באחד שבטיך, שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל אשר אנוכי מסווקה, רק בכל אוות נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. בכל שעריך הטמא והטהור יאכלנו כסבי וחייל. נשים לב אשר נתן לך. קודם כל נתן לך, אנחנו צריכים להגיד במילה רע. אנחנו אומרים נתן לך עם גאיה בנון, כיוון שהמילה מחוברת במקף, וההתאמה נמצאת בתחילת המילה השנייה, לכן יש גאיה בנון. זה לא מילה לגמרי, זה חצי מילל, אשר נתן לך בכל שעריך. עכשיו, נשים לב שבמילה לך, שם אתה המתרחה, נזהר לעצור בו. כי המילים בכל שעריך לא חוזרים על הנתינה. לא שבור עולם נתן לך בכל שעריך. בור עולם נתן לך איפה שהוא נתן לך, איפה שהיית. כוונת הפסוק, תאכל את הבשר שהוא לא קורבן, מותר לך לאכול את הבשר בכל שעריך, בכל עיר שתרצה. בשר שהוא לא שחטו אותו בבית המקדש, מדובר כאן על קורבן שהקריבו אותו, אחר כך נפל בו מום, ככה פרשו רבותינו, על כל פנים לא מקריבו אותו בבית המקדש, תורה אומרת, הבשר הזה מותר לך לאכול בכל שעריך, בכל הערים שלך, במטולה, באלת, באר שבע, איפה שתרצה, מותר לך לאכול את זה. לעומת בשר הקורבן שאותו אתה חייב לאכול דווקא בירושלים. רק הדם לא תאכלו, על הארץ תשפכנו, כמים לא תאכל לאכול בשעריך, מעשר דגנך ותירושך ושריך ובחורות בקרך ושונך וכל נדריך אשר תדור ונדבותיך ותרומת ידיך, כי אם לפני אדוני אלוהיך תאכלנו במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך, ושמחת לפני אדוני אלוהיך בכל משלח ידיך. נשים לב, תאכלנו הנון בדגש חזק. אדם שלא ביטא כאן את הדגש חזק, שינה את המשמעות. תאכלנו בלי דגש חזק, פירוש המילה, תאכל אותנו. תאכל אותנו? איך זה מתחבר מהפסוק? כוונת הפסוק, תאכל לנו, עם דגש חזק, תאכל אותו. את מי? את כל מה שהוזכר לפני כן. מעשר דגניך, תירושך ויצריך, או הבכורות, או הנדרים. עוד זה תאכל במקום אשר יבחר השם. תאכל לנו. גם פסוק לפני כן, תשפכנו כמים. לא תשפכנו, לא תשפוך אותנו, אלא תשפכנו. תשפוך אותו, את מי? את הדם תשפוך על הארץ. ישמר לך, פן תעזוב את הלוי, כל ימיך על אדמתך, כי ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך, כאשר דיבר לך, ואמרת, אוכל בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אוות נפשך תאכל בשר, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומסונך אשר נתן אדוני לך, כאשר סוויתיך ואכלת בשעריך בכל אוות נפשך. וזבחת, פירוש המילה לזבוח זה לשחוט. היום חושבים שלזבוח זה רק קורבן, זה לא נכון. בלשון התורה, וזבחת פירושו ושחטת. אדם ששוחט הוא נקרא זובח. פה לא מדובר על קורבן, פה מדובר על אדם שנמצא, גר בבני ברק, קשה לו להגיע לירושלים להקריב קורבנות. אז אותו אומרת, אין בעיה, מותר לך לקחת פה כבש, לשחוט אותו בבני ברק ולאכול אותו בכל אבת נפשך. רק תיזהר בדבר אחד, את הדם שלו תיזהר לו לאכול. את הדם אתה חייב לשפוך ולא לאכול את הדם. אך כאשר יאכל את הסבי ואת היל, כן תאכלנו הטמא והטהור יחדיו יאכלנו, רק חזק לבלתי אכול הדם, כי הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר, לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים, לא תאכלנו למען יטב לך ולבניך אחריך, כי תעשה הישר בעיני אדוני. נראה כפילות, שלוש מהם כתוב, לא תאכל, לא תאכלנו, לא תאכלנו. רש"י מתרץ למה כתוב שלוש פעמים, כי יש שלושה סוגים של דם, והתורה אומרת כל הסוגים אסורים לאכול. רק קדשך אשר יהיו לך ודריך תישא ובאת אל המקום אשר יבחר אדוני, ועשית עולותיך הבשר והדם על מזבח אדוני אלוהיך, ודם זבחיך ישפך על מזבח אדוני אלוהיך והבשר תאכל. למדנו שיש שני סוגי קורבנות שבאים בנדבה, שלא על עבירה, שלא על חטא. עולה ושלמים. העולה נקראת תמיד עולה, השלמים בדרך כלל בתורה נקראים בשם זבחים. מה ההבדל בין עולה לבין שלמים? עולה קרבה כולה על גבי המזבח, לכן קוראים לה עולה, כי כולה עולה על גבי המזבח. לעומת זאת, השלמים, חמישה איברים עולים על גבי המזבח, שניים ניתנים לכהנים, חזה ושוק, וכל שאר הבשר נאכל לבעלים שהביאו את הקורבן. תראו את הפסוק, ועשית עולותיך, העולות, הבשר וגם הדם, שניהם צריך להקריב על מזבח השם אלוקיך. לעומת זאת, דם זבחיך, השלמים, הדם ישפך על מזבח השם אלוקיך, והבשר אתה תאכל את הבשר. שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מסווק למען יטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הטוב והישר בעיני אדוני אלוהיך. עליית שלישי. בעליית שלישי יש לנו איסור עבודה זרה, אבל מורחב יותר. התורה מזהירה אותך, תיזהר, אם יהיה נביא שקר או חולם, חלום שגיד לך לעבוד עבודה זרה, מה תעשה איתו? מסית ומדיח, ופרשת עיר הנידחת. כי יכרית אדוני אלוהיך את הגויים אשר אתה ושמה לרשת אותם מפניך וירשת אותם וישבת בארצם. יש פה הערה בחומש. לרשת אותם, פסיק, יפסיק מעט, טעם תרחה. לאחר מכן תגיד מפניך, כי המילה מפניך לא חוזרת על לרשת אותם מפניך. אין משמעות למילים האלה. מפניך זה חוזר כי יכרית. כי יכרית השם ולקח את הגויים מפניך. איזה גויים? הגויים אשר אתה ושמה לרשת אותם. אז המילה מפניך בעצם חוזרת על למעלה, על תחילת הפסוק. לכן אחרי המילה לרשת אותם, אנחנו חייבים לשים לב להפסקה. לרשת אותם מפניך וירשת אותם וישבת בארצם. הישמר לך, פן תנקש אחריהם, אחרי הישמדם מפניך, ופן תדרוש ללוהם למור, איכי עבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ואסכן גם אני, נשים לב, גם אני, מאוד מאוד עלולים לבלוע פה את האלף, מאוד. שים לב, גם אני עכשיו לא בלעתי את האלף, אבל אם אני אגיד ואסכן גם אני, עכשיו בלעתי את האלף לגמרי. ואסכן גם אני, עכשיו לא בלעתי, שמעתם אלף. גם אני לא תעשה כן לאדוני אלוהיך, כי כל תועבת אדוני אשר שנא עשו לאלוהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהם. נשים לב, עשו את בעין, לא נקצר. אם אני מקצר בעין, אני משנה את המשמעות של המילה. עשו, כפי שאמרתי עכשיו, פירוש הדבר, אני מצווה אתכם לעשות. עשו בבקשה כך וכך. זה ציווי. פה זה לא ציווי לאף אחד. כי כל תועבת השם אשר שנא עשו הכנעניים ללא הם, לעבודה זרה שלהם. אז לכן העין פה היא בקמץ. אם זה ציווי, העין בחטף פתח. ואז ממילא זה מאוד קצר. עשו. לעומת זאת שזה בקמץ, אז אני מעריך יותר בקמץ. גם מבטא את הצורה של הקמץ, וגם מעריך מעט. שימו לב, אני לא אהפוך את זה למילל, רק יעריך מעט בתנועה. עשו. אני פשוט פותח פה גדול. עשו. לא שיניתי חלילה ממילרע למילל. לא, זה נשאר מילרע. אבל בעין פתחתי פה גדול. עשו. לאלוהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהם את כל הדבר. אשר אנוכי מסווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אות או מופת. ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעובדם, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא, כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם לדעת
הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם אחרי אדוני אלוהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקון והנביא ההוא או חולם החלום ההוא יומת כי דיבר שרה על אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפודך מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר סביבך אדוני אלוהיך ללכת בה וביערת הרע מקרבך.
שימו לב, והפודך מבית עבדים, יש לנו שמה זקף קטון. זקף קטון, למדנו שהוא מלך, צריך לעצור בו עצירה. אדם שלא יעצור בזקף קטון כמו שצריך, הוא ישנה את המשמעות של הפסוק, הוא ידבר שרה חליל על בורא עולם. שימו לב, בוא נקרא את זה בצורה לא נכונה, ונראה מה אנחנו שומעים. כי דיבר שרה על השם אלוקיכם, מי איזה השם אלוקיכם? המוציא אתכם מארץ מצרים. בעולם הוציא אותך מארץ מצרים, והפודך מבית עבדים להדיחך מן הדרך. שמעתם מה קראתי עכשיו? והפודך מי? בורא עולם. והפודך מבית עבדים להדיחך מן הדרך. חס ושלום. בעולם פדה אותנו מבית עבדים כדי להדיח אותנו? איזה טעות חמורה זאתי. איך הקריאה הנכונה? זקף קטון זה העצירה הכי גדולה שהייתה פה מתחילת הפסוק. כי דיבר שרה על השם אלוקיכם, הוציא אתכם מצרים והפודך מבית עבדים. תעצור. עכשיו, אותו אחד, הנביא ההוא, דיבר שרה. ומהי השרה שהנביא דיבר? מה הדבר הלא טוב, המוסר מן הדרך? מה השרה שהנביא השקר, חולם החלום, דיבר? הוא דיבר להדיחך מן הדרך. אז אדם שמבטא את הזקף קטון, זאת אומרת, את ההפסק של הזקף קטון כראוי, הוא באמת קרא את הפסוק טוב. האדם שלא ביטא, הוא הפך את השרה לא על הנביא, אלא על האדם הקורא בעצמו. כמה הדבר הזה חמור. לעומת זאת, הזקף קטון השני, כפי שלמדנו, הזקף קטון השני, הוא מחובר להמשך. להדיחך מן הדרך, אשר צביחה שיוקח ללכת בה. זה באמת שייך להמשך. ממשיך פסוק הבא. כי יסיתך אחיך ואין אמך או בנך או ביתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר למור נלך ואין עבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך מאלוהי העמים אשר סביבותיכם הקרובים אליך או הרחוקים ממכה מכפי הארץ ועד כסרי הארץ לא תובה לו ולא תשמע אליו ולא תחוס עיניך עליו ולא תחמול ולא תחסה עליו כי הרוג תארגנו. שימו לב לדגש חזק, כי אם לא, אוי ואבוי. תארגנו, בלי דגש חזק, זה אותנו. חס ושלום. כי הרוג תהרגנו ידך תהיה בו בראשונה להמיסו ויד כל העם באחרונה וסקלתו באבנים ומת כי ביקש להדיחך מעל אדוני אלוהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים וכל ישראל ישמעו ויראון ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך כי תשמע באחת עריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבת שם למור יעשו אנשים בנבליה על מקרבך וידיחו את יושבי עירם למור נלך ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. נשים לב, וידיחו, יש לנו דגש ביוד, וגם דגש בדלת. אדם שלא מבטא את הדגש בדלת, משנה את המשמעות. וידיחו, פירושו הזיזו למקום לא טוב. זה וידיחו. בלי דגש, פירושו ידיחו כלים. ישטפו אותם.
ודרשת וחקרת ושאלת היטב. והנה אמת, נכון הדבר, נעשת התועבה הזאת בקרבך, הכתכה את יושבי העיראי, לפי חרב, החרם אותה ואת כל אשר בה ואת בהמתה, לפי חרב ואת כל שללה, תקבוס אל תוך רחובה, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה, כליל לאדוני אלוהיך, והייתה תל עולם, לא תיבנה עוד, ולא ידבק בידיך מאומה מן החרם, למען ישוב אדוני מחרון אפו, ונתן לך רחמים, וריחמך והרבך, כאשר נשבע לאבותיך, כי תשמע בכל אדוני אלוהיך, לשמור את כל מצוותיו, אשר אנוכי מצוויך היום לעשות הישר בעיני אדוני אלוהיך.
עליית רביעי. עליית רביעי מדברת על איסור גדידה, פירוש לשרוד את הבשר על מת, או כורחה, לתלוש שיער על מת. ליהודי אסור לעשות זאת. ולאחר מכן יש לנו את המאכלים הקשרים והמאכלים הלא קשרים. איזה בהמה מותר לנו לאכול ואיזה בהמה חיה אסור לנו לאכול.
בנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תסגדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, ובך בחר אדוני להיות לו בעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. לא תאכל כל תועבה, זאת הבהמה אשר תאכלו שור, שכי סבים ושעזים, אייל וסבי והחמור והכובד אישון, וטעו וזמר וכל בהמה מפרסת פרסה. ושוסעת שסע שתפרסות מעלת גירה בבהמה, אותה תאכלו, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה השסועה, את הגמל ואת הארנבת ואת השפן, כי מעלה גירה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם, ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא ולא גירה טמא הוא לכם, מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת תאכלו, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת לא תאכלו, תמאו לכם כל סיפור טהורה תאכלו, וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והאוזנייה והרעה ואת היה והדיה למינה, ואת כל עורב למינו, ואת בת היענה, ואת התחמס, ואת השחף, ואת הנס למינהו, את הכוס, ואת הינשוף, והתנשמת, והקט, ואת הרחמה, ואת השלח, והחסידה, מהנפה למינה, והדוכיפת, והעטלף, וכל שרס העוף תמאו לכם, לא יאכלו כל עוף טהור, תאכלו, לא תאכלו כל נבלה. לגר אשר בשעריך תתננה וחלה, או מכור לנוכרי, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. לא תאכלו או לא תאכלו, רוב העולם קוראים לא תאכלו, יש מסורת לקרוא לא תאכלו, ככה זה מופיע גם בכתר המצווה, לכן אני גם כן קראתי לא תאכלו, אבל מי שקורא כך, מי שקורא כך, שניהם זה בסדר. לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, וכי לגרים מותר לאכול נבלות, גר לכאורה, הוא הכל כמונו, הכל אותו דבר, איך מותר לגר לאכול נבלה? זאת השאלה, נשאלתי פעם מגירה, התקשרה אליי פעם גירה בוכה, ממש בוכה, היא למדה חומש, איכשהו הגיעה לפסוק הזה, והיא רואה שמותר לה לאכול נבלה, היא התחילה לבכות, מה זה, אני התגיירתי, אני רוצה להיות כמו יהודיה לכל דבר. אמרתי לה, אל תדאגי, פה לא מדובר עלייך, את גירת צדק. הפסוק שאמר כאן לגר אשר בשעריך, זה גר תושב. לכן התורה מדגישה, לגר אשר בשעריך, זה לא גר רגיל שהוא נהיה יהודי לכל דבר, זה גר שקיבל עליו סך הכל 7 מצוות בני נוח. הוא נקרא גר תושב, אנחנו מצווים להחיות אותו, לעזור לו, בתור גוי, לא בתור יהודי. הוא נקרא גר תושב, כשיש לך נבלה, מצווה עליך, אסור לך לאכול נבלה. תביא את זה לגר, הוא מותר, נותן לו שהוא יאכל את זה. עליית חמישי. עשר תעשר את כל תבואת זרעיך, היוסה השדה שנה שנה, ואכלת לפני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגניך, תירושך ושרך, ובחורות בקרך ושונך, למען תלמד ליראה את אדוני אלוהיך כל הימים, וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל שאתו, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם, כי יברכך אדוני אלוהיך. נשים לב, כי לא תוכל שאתו, לא תוכל לשאת אותו, אבל לא שאתו אלא שאתו, הסין בשוונה ואלף בצרה, לא תוכל שאתו. הכוונה היא, יש שם מצווה להפריש מעשר שני. מעשר ראשון נותנים אותו ללוי. מעשר שני מפרישים אותו ולוקחים אותו, אוכלים אותו, כמו שכתוב לפני כן, בירושלים, לפני השם, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך. אבל עומד התורה, אם הדרך רחוקה, ואתה לא יכול לשאת, קשה לך לשאת את המעשר שני עד לשם, מה עושים? והפסוק שנקרא בעזר השני, הפסוק הבא. ונתת בכסף, זאת אומרת, תבנה את המעשר שני על גבי כסף, את הכסף תשמור ותיקח אותו אחרי זה לירושלים, שם תקנה אוכל בכסף הקדוש, הכסף יצא לחולין, והאוכל שתקנה הוא יהיה קדוש בקדושה המעשר שני, ואותו תאכל בטהורה בירושלים. פסוק הבא שנקרא כסף ואחר כך כסף. אומרים כסף, אבל באתנח או בסוף פסוק כסף הופך להיות כסף. ונתת בכסף, ושרת הכסף בידך, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובסון וביין ובשחר, ובכל אשר תשאל לך נפשך, ואכלת שם לפני אדוני אלוהיך, ושמחת אתה וביתך, והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו, כי אין לו חלק ונחלה עמך. מקסה 3 שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא, והיא נחתה בשעריך ובא הלוי, כי אין לו חלק ונחלה עמך. והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו, למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה.
עליית שישי. עליית שישי מדברת על שמיטת כספים. בסיום שנת שמיטה צריך להשמיט את כל החובות, לאחר מכן יש מצוות הלוואה, ולאחר מכן מצוות שקשורות לעבד עברי, שצריך לשחרר אותו בסיום השש שנים, וגם להעניק לו, מצווה להעניק לעבד עברי מכל אשר הברכה שקיבלת, להעניק לו כדי שיוכל להתחיל חיים חדשים בצורה מכובדת.
מכס שבע שנים תעשה שמית פעם, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לאדוני את הנוכרי תגוס, ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך אפס, כי לא יהיה בך אביון, כי ברך יברכך אדוני בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. רק אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצוויך היום, כי אדוני אלוהיך ברכך כאשר דיבר לך והעבדת גויים רבים, ואתה לא תעבוד ומשלת בגויים רבים ובך לא ימשולו, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארסיך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תאמס את לבבך, ולא תקפוס את ידיך מאחיך האביון, כי פתוח תפתח את ידיך לא, והעבט תעביטנו במחסורו אשר יחסר לא, ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך וליעל למור. קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, ורעה עיניך באחיך האביון, ולא תיתן לו, וקרא עליך אל אדוני, והיה בך חט. נתון תיתן לו, ולא ירע לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. על כן אנוכי מצוויך למור, פתוח תפתח את ידיך לאחיך לענייך ולביונך בארסיך, כי מחר לך אחיך העברי או העברייה ועבדך שש שנים, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מעמך, וכי תשלחנו חופשי מעמך לא תשלחנו רקם, הענק תעניק לו מסונך ומגורנך ומקווך אשר ברכך אדוני אלוהיך תיתן לו. היה לנו הרבה את המינים ברכך בכל מיני ורציות. כפי שאמרתי, יש קוראים לזה כמו שוונח, שוונה ובחטף פתח, כל אחד כמסורת אבותיו, זה בסדר.
וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך אדוני אלוהיך על כן אנוכי מסומך את הדבר הזה היום והיה כי אומר אליך לא אעשה מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מעמך כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים וברכך אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. קראנו ואף וגם לאמתך תעשה כן, גם לאמה שלך תעשה ככה. מה הכוונה? גם את האמה צריך לרצוע לה באוזן? אין דבר כזה. אמה לעולם לא נרצעת. אמה הבריאה. שש שנים הגיעו, היא ודאי יוצא לחופשי. לפעמים גם לפני שש. אם הגיעה לגיל נערות או לגיל בגרות, לפני גיל שש, היא גם יוצאת. אז מה פירוש המילים כאן? ואף וגם, לעמתך תעשה כן, מה תעשה כן? זה חוזר על למעלה. למעלה למדנו שכאשר אתה משחרר תמיד עברי, אתה מצווה להעניק לו מצונך, מגרונך, מעקבך. עומד התורה, גם המה העברייה, אתה מצווה להעניק לה מצונך, מגורנך ומעקבך. עליית שביעי. כל הבכור אשר יוולד בבחריך ובצונך הזכר, תקדיש לאדוני אלוהיך. לא תעבוד בבחור שורך ולא תרוז בחור צונך. לפני אדוני אלוהיך תאכלנו שנה ושנה במקום אשר יבחר אדוני. אתה וביתך, ושקורא את הפסוק בלי להבין אותו עלול להתבלבל. תאכלנו, תאכל אותו, אין הכוונה אליך, אל בעל הבכור שהיה בהתחלה, אלא אל הכהן. שקיבל את הבכור. הכהן שקיבל את הבכור צריך לאכול אותו, לזבוח ולאכול אותו בירושלים במקום אשר יבחר השם. וכי יהיה בו מום פיסח או עיוור כל מום רע לא תזבחנו לאדוני אלוהיך בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדיו כסבי וכאייל רק את דמו לא תאכל על הארץ תשפכנו כמים. מכאן ועלה יש לנו את המצוות של שלושת הרגלים. שימו לב שבחומש פה כתוב פי. פי הכוונה פרשה פתוחה. כלומר בספר תורה מכאן זה מתחילים בשורה חדשה. חשוב. כאשר אדם קורא ספר תורה, כל מקום שיש פרשה סגורה שיעצור, לא יקרא מיד. התורה נתנה רווח כדי שגם אתה כשאתה קורא תיתן רווח. וכל שכן שיש פרשה פתוחה שצריך לעצור בה יותר מפרשה סגורה. יש כאן מבלבלים, חושבים שסגור זה יותר מפתוח. לא, פתוחה זה יותר מסגורה. צריך לעצור פרשה פתוחה יותר מאשר עוצרים פרשה סגורה. תעקבו אחריי, גם כשאני קורא מתוך חומש, כשיש פי או סמך, פרשה פתוחה או סגורה, תראו שאני עוצר מעט יותר מסתם סוף פסוק רגיל. שמור את חודש האביב ועשית פסח לאדוני אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך אדוני אלוהיך ממצרים לילה, וזבחת פסח לאדוני אלוהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר אדוני לשכן שמו שם. יש כאן קושיה גדולה. כתוב כאן וזבחת פסח צאן ובקר. מה פתאום? פסח מגיע רק מצאן, לא מבקר. פסח או כבשים או עזים. ככה למדנו פרשת בו. פתאום פה כתוב בקר. מה הפירוש? רבותינו פירשו. צאן לפסח. בקר זה נועד לקורבן חגיגה, זה קורבן נוסף שהוא נוסף על קורבן פסח. לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו מסות לחם עוני. יש לנו גאיה בתו, עצרתי, זה לא מלעיל, זה לא תאכל עליו, אלא עוצרים מעט בתו. תאכל עליו מסות לחם עוני, כי וחיפזון יסעת מארץ מצרים, למען תזכור את יום שאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים, ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר. נשים לב הפסוק הזה, תמיד, לא רק בפסוק הזה, בכל פסוק, שהתביר מפסיק פחות מהתרחה. תרחה מפסיקה יותר מהתביר. לא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון, הבשר שתזבח בערב ביום הראשון, לא ילין ממנו לבוקר. זאת אומרת שאת הקורבן פסח צריך לסיים בלילה, לא להשאיר ממנו כלום עד לבוקר. לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד שאתך ממצרים, ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. ששת ימים תאכל מסות, וביום השביעי עשרת לאדוני אלוהיך לא תעשה מלאכה. שבעה שבועות תספור לך מהחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך משאת נדבת ידך אשר תיתן כאשר יברכך אדוני אלוהיך, ושמחת לפני אדוני אלוהיך אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. וזכרת כי עבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגורנך ומיקבך, ושמחת בחגך אתה ובנך וביתך ועבדך ומתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך שבעת ימים תחוג לאדוני אלוהיך במקום אשר יבחר אדוני, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח שלוש פעמים בשנה. יראה כל זכורך את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר בחג המסות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את פני אדוני רקם איש כמתנת ידו כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. שבת שלום לכולם.